שלום, ברוכים הבאים, ברוכות הבאות. פרשת בוא לפנינו, בואו ניכנס אליה רגע ונלמד אותה, כי היא דרמטית מאוד. היא לא כל כך מפורסמת. בראשית, שמות, זה פרשת ידועות יותר, אולי כי יש חומש בשם הזה. פרשת בוא היא כבר השלישית בתוך ספר שמות, שם אנחנו נמצאים, וזה קורה. השבוע זה קורה, יוצאים ממצרים. התחלנו את ספר שמות באיזושהי פתיחה, עם ישראל מפה, פרעה כאן, משה מתחיל ככה להושיע, להזיז את העניינים. המשכנו בשבוע שעבר פרשת וארא עם 7 מתוך 10 המכות, ועכשיו זה באמת קורה. בפרשת בו מופיעות 3 המכות האחרונות מתוך ה-10, ובום, עם ישראל מסיים את שנות השיעבוד ויוצא ממצרים. איך יוצאים ממצרים? גם בימינו, מה המסרים של הפרשה על העבר, ההווה וגם העתיד? בואו נלווה ככה את פרשת בו בקצרה ונקלוט את הכותרות העיקריות שלה עבורנו. המשפט שמלווה אותנו, ואני יכולה לחפור על זה כל שבוע מחדש, משפט שמלווה אותנו לכל אורך ספר שמות, הוא המשפט הנפלא מהספר נתיבות שלום, שאומר, זה לא ספר היסטוריה, זה ספר אקטואליה, מה שאתם קוראים רלוונטיים לכם כאן ועכשיו, או במילים של הספר נתיבות שלום, זה הולך ככה, כל השליחות למענה ירד האדם לעולם, היא למען יוציא את עצמו ממצרים. אז אנחנו רוצים לקיים את השליחות הזאת. כל אחד מאיתנו הוא נשמה שנשלחה לגוף, עוד לא ראיתי גוף בלי נשמה או נשמה בלי גוף. יש שליחות מסוימת לכל אחד בעולם הזה, להוציא את עצמו ממצרים, ממצרים שלו, מהשיעבודים, מהמגבלות שלו, ולצאת מעבדות לחירות, כל אחד במקומו, כל אחד ואישיותו. בואו נראה לפחות 3 כלים שהפרשה נותנת לנו. אני רוצה להדגיש רק, שאם זה היה איזה ספר רב מחר, או סרט הוליוודי, העלילה לא הייתה נראית כך. כלומר, היו מספרים את הדרמה עצמה. הרבה מאוד פעמים התורה לא מתארת את האירועים, זה לא הספרות פה. ולא קולנוע. היא מספרת לנו מה חשוב לה לומר תוך כדי שהאירועים מתרחשים. זה דבר חשוב, כי הכי מעניין עכשיו זה לקרוא איזה דיווח עיתונאי מרגש עם ניצול של שיעבוד מצרים, שיוצא מעבדות לחירות, ומסתכל אחורה אל עבר פרעה, ונפרד, ומזיל דמעה, ולוקח את אשתו והילדים אל עבר האופק, ונזכר בסיפורים של סבא שלו על הגאולה שתגיע. אתם מוזמנים לכתוב סיפור כזה, אין בעיה, תכתבו. אבל גם חז"ל לאורך השנים הוסיפו, חכמינו לאורך השנים הוסיפו עוד רבדים, עוד משלבים, אבל הבסיס של התורה הוא לא כזה, היא לא הולכת לכיוונים האלה, היא מחנכת אותנו, מה שנקרא, תוך כדי תנועה. וכך, באמצע דרמה היסטורית חסרת תקדים של עם שיוצא מעבדות לחירות, ומבשר לכל העולם את בשורת החירות, כי מצרים באותה תקופה הייתה משהו מאוד טוטליטרי, מאוד משעבד, היכולת לצאת משם היא הייתה באמת חתיכת מהפכה. מה עושים תוך כדי? זה בדיוק הזמן עבור התורה לדבר איתנו, שימו לב על נושא ושמו, קידוש החודש. מה הקשר? נגיע לארץ ישראל, ניכנס לאיזה כיתה ונתחיל לרשום את כל המצוות בצורה מסודרת. לא, לא. כאן ועכשיו, בתוך האש וההתרגשות, בתוך כמעט הייתי אומרת, התוהו ובוהו, הבלגן הזה של האריזות, בתוך, הייתי אומרת, סוג של ספק ופקפוק, באמת נצא ממצרים הפעם, שוב פרעה לא ייתן לנו, זה הרגע להתחיל לדבר על קידוש החודש. זו המצווה הראשונה בתורה. היו קצת מצוות בספר בראשית, מצוות פרטיות, ברית מילה לאברהם אבינו, או להגיד פרו ורבו, אבל זה היו מצוות לא כמו עכשיו, זו מצווה כללית ראשונה, עם ישראל כולו מקבל מצווה ראשונה, מזל טוב, לקדש את החודש. למה עכשיו? מה זה קשור? אנחנו בשיא הבלגן? אז שימו לב קודם כל לניסוח, איך זה עובד. כתוב שם כך, ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. מה זה קשור? אנחנו רק תבינו את התזמון, את הטיימינג, כן? אלוקים הודיע על מכת בכורות, אבל היא עוד לא יצאה לפועל. ופה מצווה תמיד להסתכל לשמיים ולקדש את החודש. אגב, זה באמת חודש ניסן, יציאת מצרים, פסח, זה בניסן. בתורה הוא מכונה החודש הראשון, כן? ראש החודשים. אבל אנחנו הרגע אמרנו לפרעה על מכת בכורות, ואימאלה, זה יקרה, זה לא יקרה, נצליח לברוח הפעם. עם ישראל לא יושב כמונו וקורא בדיעבד את כל מה שקרה. הוא בזמן אמת, הוא לא יודע אם זה יצליח. אולי יהיו 12 מכות ולא 10. כלומר, מי אמר שזה נגמר? וזה בדיוק הזמן שבו אלוקים מגיע ומתחיל לספר לנו על מצווה הראשונה, קידוש החודש. לא סתם, רש"י מספר שעמדו שם, עמדו משה ואלוקים, וממש ככה התפלפלו בנושא. תסתכלו, זה הולך ככה. ויאמר השם אל משה ואל אהרון בארץ מצרים לאמור, החודש הזה לכם ראש חודשים, ראשון הוא לכם לחודשי השנה. רש"י, הראהו לבנה בחידושה. אלוקים מראה למשה את הלבנה כשהיא מתחדשת. ואמר לו, כשהירח מתחדש, יהיה לך ראש חודש. וממשיך רש"י בתוך שוב החוויה האינטנסיבית, ואומר שזה לא רק זה, אלא בהמשך הוא אומר ככה, שמשה נתקשה על מולד הלבנה. הוא לא ידע מתי בדיוק הלבנה נולדת. היו לו שאלות, רגע, כשהירח הוא כזה, הוא דק, הוא עווה, הוא לאורך החודש הרי משתנה, אז באיזה שיעור היא תראה, מתי מקדשים אותה? ואלוקים הראה לו באצבעו, לכאורה אלוקים עם האצבע, מראה לו את הלבנה ברקיע, את הירח ברקיע, ואומר לו, כזה ראה וקדש. כלומר, באמצע הבלגן עומד, יש זמן למשה ואלוקים לעמוד ולהתחיל, רגע, ככה היא נראית וככה היא נראית. כשהיא תראה ככה, אז תקדש את החודש. בזמנו, בבית המקדש, היו באמת מקדשים את החודש, בכל ראש חודש, ועד היום יש משמעות רבה כשאנחנו עוברים מחודש לחודש. השאלה היא, למה להתחיל בזה? יש הרבה מצוות, תרי"ג, זו המצווה הראשונה? התשובה היא כן, הרבה פרשנים נותנים תשובות מדהימות. חלק מהם אומרים, תראו, מצרים הייתה שקועה בעבודת אלילים של השמש, של הירח, של השמיים, אנחנו קודם כל שוברים את זה. מצווה ראשונה שלנו היא הפוכה לגמרי. אנחנו מקדשים את החודש, מרימים עיניים לשמיים, רואים את הירח, לא עובדים אותו, זה לא עבודת אלילים, אלא מקדשים את החודש החדש. אבל עדיין, אוקיי, אפשר לבחור עוד מצוות שיוצאות נגד עבודת אלילים, נגד עבודה זרה. יש פה מסר אחר. שימו לב, מה בעצם אומרת לנו הלבנה בכל חודש מחדש? תרימו עיניים לשמיים. היא מבשרת בשורה של התחדשות, של מעגליות בחיים, של היעלמות והתכסות, ואז התגלות. אני אראה שוב מתוך אותו ספר נפלא, נתיבות שלום, זה ספר של אדמור, שמלפני כמה עשרות שנים קראו לו הרב שלום נוח ברזובסקי, והוא מתאר בעצם את המתנה שקיבלנו. המצווה הראשונה שקיבלנו היא לא לקדש את החודש, היא לקדש את ההתחדשות בחיינו. להסתכל על החיים בצורה של התחדשות, התרעננות, שהכל תמיד יהיה טרי ופרש וחדש ומלהיב. שימו לב לדברים האלה בלשונו שלו בספר נתיבות שלום. המצווה הראשונה שנצטוו ישראל, היינו, הדבר הראשון שאמר הקדוש ברוך הוא לישראל, זה די מדהים, זה בעצם הדבר הראשון שהוא אומר לנו, כולנו ביחד, הוא שקודם כל צריך יהודי תמיד להתחדש. החמה, כן, השמש, אורה גדול וחזק מאוד, אבל אין בה שום חידושים, היא תמיד שמש. והלבנה מורה על חידוש והתחדשות. זוהי המצווה הראשונה, והיא משקפת את מציאותנו עלי אדמות, בכל דור ודור ובכל יום ויום. והוא ממשיך, כי בפרשיות אלה של יציאת מצרים, נתנה התורה כוח ליהודי להתגבר בכל המצבים, ותמון בהן כוח התיקון הכללי עד סוף כל הדורות. התורה איננה ספר זיכרונות למה שהיה בעבר, אלא דרך חיים לכל אחד. עלינו לדעת ולזכור, כי כל מה שכתוב ומרומז בתורה, שייך ונוגע לכל יהודי בהווה. והתורה מתחילה בהתחדשות. אז זה לא סתם עניין טכני לקדש את החודש, זה לקדש את ההתחדשות בחיינו, לא להיות מקובעים. יש סכנה שאנחנו נצא ממצרים ונקים איזה מצרים שלנו, שנהיה מקובעים. אנחנו מקבלים בתור מצווה ראשונה אנטי קיבעון, התחדשות. והמסר פה הוא שבפרשיות האלה יש סודות עמוקים שתמונים עד ימינו אנו לכל מי שרוצה לצאת מעבדות לחירות. מאוד נחמד לשבת ולדבר על ראש חודש. השבוע גם חווינו ראש חודש, ביום שני. ביום שני השבוע החל ראש חודש שבט, עוד מעט כבר ט"ו בשבט. הראשי תיבות המפורסמים של שבט זה שנשמע בשורות טובות או שנתבשר בשורות טובות. בהחלט, אמן, נשמח לחודש טוב ומאיר מכל הבחינות ומכל מה שעוטף אותנו ומאיים עלינו. אז עד כאן על הרעיון הזה של, ואם חודש הוא פחות טוב ויותר מאתגר, אז אנחנו שוב אפשר להתחדש ונקווה לחודש אדר מדהים. כל הזמן בעצם אנחנו באיזשהו מהלך של התחדשות, זה מה שקיבלנו, ככה התחלנו את החיים בתור עם. ואז מה? אנחנו עדיין שוב על אדמת מצרים, רק בשבוע הבא ים סוף יקרה. הדבר השני שאנחנו מתבקשים לעשות הוא גם מהפכני. ליל הסדר הראשון מופיע בפרשה, נעים מאוד. ליל הסדר הראשון, אולי גם אז אמרו אצלי או אצלך, ומה עם חמותי, והדודה מעצבנת וכולי, כל הבדיחות ליל סדר והפקקים בדרך, לא יודעת. ליל הסדר הראשון קורה בפרשה. איך הוא קורה? איך הוא מתרחש? בעצם אלוקים אומר לנו להיכנס הביתה, כל משפחה גרעינית בפני עצמה, בלי אורחים זרים, ולא להסתובב ברחובות. בואו נראה את זה בלשון של התורה, אוקיי? זה הולך ככה. דברו אל כל הדת בני ישראל, כן? אומרים לנו. אל כל הדת ישראל אמור. ויקחו להם איש שה לבית אבות, שה לבית. כל ליל סדר היה עם איזה קורבן פסח, שה. ואכלו את הבשר בלילה הזה, צלי אש ומצות על מרורים יאכלוהו. הנה המצות הראשונות. שבעת ימים מצות אוכלו, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ושמרתם את הדבר הזה לחוק לך ולבניך עד עולם. ליל הסדר הראשון מתווה לנו איזושהי מדיניות. שוב, אנחנו אומה ברגע של התפרצות מוחלטת של כל החלומות, כל המאוויים, כל התקוות, כל הכיסופים, כל הגעגועים. מאות שנה מחנכים אותנו על זה שבסוף נצא למסע לארץ ישראל, נצא לגאולה. הנה זה קורה. ואז מה אומרים לנו? כנסו, כנסו הביתה. שאף אחד לא יצא. שבו שקט, שקט, שבו בסלון, תעשו ליל סדר, שכל אחד יישב רק עם אבא ואמא. זה לא הזמן לצאת עם הכיתה, והקשישים לא יוצאים לרחובות לרקוד הורה, והצעירים לא יוצאים לחפש אקשן ובלגנים. משהו מאוד מאוד מתכנס, דווקא ברגע שבו היינו מצפים שהכל יתפרץ. אנחנו רגילים שמהפכות באמת מתקיימות בכיכר העיר, כיכר תחריר, מהפכה הצרפתית, מפגינים בבלפור, בכיכר רבין, בכיכר הבימה, מפגינים בחוץ, כיכר ציון, יוצאים החוצה. אתה רוצה שינוי? תצא לרחובות. לא. קודם כל תיכנס הביתה. זאת מהפכה. בעצם הולכים, כי המהפכה שאנחנו הולכים לבשר היא מהפכה שחייבת להיות מבוססת על בתים, על משפחות חזקות. 40 שנה במדבר אתם לא תשרדו אם רק תצאו לחפש כזה כיף ברחובות. ופה הרבה מאוד פרשנים באמת עוצרים ומתעכבים על הנקודה המדהימה הזאת, על ליל הסדר הראשון, שעד היום מנחיל לנו את אותה חוויה משפחתית אינטנסיבית, אולי לפעמים קשה ומאתגרת, אבל שימו לב לגרעין שתמון פה. הרב משה צביניריה, המחנך, היה גם חבר כנסת, סופר, תלמיד של הרב קוק, כתב על כך בצורה מאוד מאוד יפה את הדברים הבאים. דרכו של עולם, שבימים של מהפכות ושינויים, כולם נסחפים החוצה. העניינים הפרטיים נדחקים, חיי המשפחה לא זוכים לתשומת לב. איש לא חושב שדווקא זה הזמן להשקיע בבית. כן, אני לא חושבת שמישהו אמר לעצמו ב-48, טוב, מקימים מדינה, זה הזמן לרוץ הביתה. אבל במהפכת יציאת מצרים, כל משפחה צריכה לאכול לבדה, בבית, בלי זרים. גם אנשי הציבור נדרשים לעזוב בשלב זה את ההמונים, לטובת סעודה משפחתית ראשונה של שחרור ומלכותיות. בעצם זה סעודה ראשונה כבני חורין, בוא נאכל אותה כבני משפחה. כדי שהאומה כולה תהיה יציבה, צריך קודם כל ליצור יציבות במרחב הפרטי. ערכים זה קודם כל בפנים, אחר כך בחוץ. אנחנו רואים לצערנו שוב ושוב דוגמאות של אנשים שמטיפים כלפי חוץ ומחנכים, ובפנים דברים הם רקובים, ולא תמיד הכי אפויים והכי נורמליים. קודם כל, התורה שהולכת לנו לשיעורי בית בבית פנימה, או אפשר להגיד באוהל פנימה, כל אחד זה כתוב איש לא יצא מפתח ביתו, אבל זה בטח היו אוהלים. שבו שם, תתכנסו, תדברו, תחגגו, תחוו. שהדבר הראשון שילד יזכור מליל השחרור זה שאבא ואמא עשו איתו ליל סדר, ולא שהם יצאו בשיעור עם הבייביסיטר מהאוהל ממול. ואז, כשמסיימים את החוויה הזאת, אפשר להתחיל את כל יציאת מצרים, אבל לנצח, בליל הסדר, ככה אנחנו נתכנס משפחות משפחות. הרבנית ימימה מזרחי, שביקרה בזמנו בארצות הברית, חזרה ממשם עם חוויה מיוחדת בשבת הזאת של פרשת בו, והיא סיפרה על מפגש מיוחד שהיה לה עם השופטת החסידית המפורסמת, רוחי פרייר. יש בארצות הברית שופטת שכל הזמן עושים עליה סרטים וכתבות ומראיינים אותה, אישה מהפכנית שמגיעה מתוך התנועה החסידית והפכה לשופטת בארצות הברית, והרבנית ימימה מזרחי מהארץ פגשה אותה, והגיעה איתה לאיזושהי מסקנה מעניינת על הקשר הזה בית חוץ. תקשיבו. פגשתי לאחרונה את השופטת החרדית הראשונה בארצות הברית, רוחי פרייר. היא מהנשים המתוקתקות האלה, המרגיזות. העוגות שהיא הופעה לשבת תמיד מוכנות מראש, הכל מאורגן. וואי וואי. כל הילדים שלה בפיג'מות תואמות. אפילו בעלה עם אותה פיג'מה. ושאלתי אותה, אלופה אחת, איך כל יום את שומעת את כל הזבל והרשע והפשע באולם בית המשפט וחוזרת לבית החסידי והתמים שלך? והיא אמרה, זה בדיוק הפוך. אני לא מביאה את הפשעים מבית המשפט הביתה, אני מביאה את הבית לבית המשפט. אני לא באה להיות מושפעת, אני באה להשפיע. אפשר לספור, אומרת הרבנית ימימה מזרחי, כמה פעמים המילה בית מופיעה בפרשה, שוב ושוב. אנחנו יוצאים מצרים, מעבדות לחירות, וכל הזמן מדברים איתנו על מזוזות הבתים, נכון? גם זה בפרשה. על קורבן הפסח שאוכלים בתוך הבית, על החמץ שלא יימצא בתוך הבית, ועוד. כי חירות אמיתית זה לבוא הביתה. אדם שיש לו בית שמרגיש יציב הוא בן חורין אמיתי. אם יחרב ביתק, זו כללה מפורסמת בערבית, הברכה היא יבנה ביתך. שולחן ליל הסדר, עד היום, מזכיר לנו את המסר הזה, אבל גם שולחן השבת, ואפילו שולחן של ארוחת ערב רגילה ביום חול, שלא לדבר על איזה ארוחת צהריים. לבנות בתים פנימה, אני חושבת שאנחנו גם באתגר די דרמטי מבחינת קורונה, כי נגמרה לנו הסבלנות. בהתחלה הזאת היה מקסים, יואי, נשארה עם הבן שלה, הוא בבידוד, יואי, התינוקת הזאת, מחכים לתשובה, וואי, נחשפתי למאומת, אבל אני מחוסן, אז אני אחכה לתשובה. פעם זה עוד היה כזה אטרקטיבי. היו שולחים, אתם עוד זוכרים שלמבודדים היו שולחים עוגיות, ולמאומתים בכלל, ועדות שלמות של פינוקים בכל שכונה, התנדבות וחסד, קיבוצים, מושבים, בתי ספר, כולם מתקשרים ליוסי המבודד. חבר'ה, נגמר לנו, נמסע הסבלנות. הרבה הורים עכשיו, הרבה ילדים רואים אותנו עכשיו, מתוך הבתים, בבידודים או במאומתים ממש. ודאי, כאילו, אני כבר לא זופרת, גל רביעי, סגר, היו שלושה, חיסונים, בקיצור, קצת נמאס לנו, המבחן הביתי עכשיו הוא יותר קשה. בתחילת הקורונה זה היה כזה, וואו, אוקיי, נתכנס קצת בבית, עוד מעט יעבור. עכשיו אנחנו לא יודעים מתי, לא רואים את האופק כל כך, לא ברור. מקווים, מתפללים שיגמר, שהעולם מתמודד. זה לא המצב שהיה בסגר הראשון, חס וחלילה, יותר טוב, אנחנו ישראל יותר חזקה מול הנגיף הזה, גם צוברים ידע. ועדיין, האתגר הביתי, אנשים שלא עובדים עדיין מתחום התיירות, ומורי הדרך, ומדריכי טיולים, אני מכירה הרבה כאלה. המון אנשים שהם ככה באיזה אי-וודאות, סביב האומיקרון. וכמובן ילדים, כיתות נסגרות, בתי ספר נסגרים על ימין ועל שמאל בגלל התפרצויות. אז הבית, זה באמת באמת ברכה גדולה להשקיע בו ולהעצים אותו ואותנו. ליל הסדר הראשון, זה קצת נכפה אלינו עכשיו לחיות ככה. לא, זה לא מצווה, אבל אתם יודעים מה כן, אולי זה כן מצווה, לשבת בבידוד שצריך, מאומתים שצריך. ואנחנו שוב שוב מתמודדים עם הבית פנימה, עם הבית פנימה. הזכיר לי השבוע מישהו, אני כבר שכחתי מה זה זום, ברוך השם, אצלנו הילדים הולכים. אבל מישהו הזכיר לי שבקורונה, אני אמרתי פה, כי הילדים שלו חזרו לזום. אז הוא הזכיר לי שבקורונה אני אמרתי משפט, שזה לא משנה מה הם לומדים בזום, זה משנה מה הם לומדים מהתגובה של אימא בפעם השלישית שהזום מתנתק באותו בוקר. אז כן, בהחלט, למדו אותי הרבה בימים המעצבנים האלה, ולרבים רבים זה שוב קורה עכשיו. אנחנו ממשיכים אל הנקודה השלישית, איך להנציח אירוע גדול. אתם כבר מבינים שאנחנו בשיא הדרמה, נכון? בשיא הייתי אומרת, ההיסטוריה נכתבת, ברגעים אלה, ההיסטוריה נכתבת, יציאת מצרים. אז דיברנו על קידוש החודש, להסתכל למעלה ולהתחדש. דיברנו על הסדר, להיכנס פנימה ולהתחנך בבית פנימה. אבל אנחנו באיזה תנופה היסטורית, יכולים לשכוח הכל ולרוץ קדימה. התורה שמה כאילו ברקסים קטנים תוך כדי, בעצם אומרת, אתם תנציחו את המסע הזה כבר מעכשיו. זה די מהפכה. סליחה שאני אומרת, תחשבו שתוך כדי השואה, מישהו מתחיל להגיד, טוב, נעשה טקס ביד ושם ונעשה טקס זיכרון בסלון. הלוך, בשואה. תוך כדי מלחמת העצמאות, מישהו התחיל להגיד, מה יעשו בטקס ביום הזיכרון, ביד לבנים, עוד עשרה, אנחנו כאילו, תוך כדי ההתרחשות וההתהוות של ההיסטוריה, התורה שמה ציונים, סימני דרך, תזכורות, כדי שלעולם לא נשכח. אבל לעולם ממש לא נשכח. בואו נלך רגע עם הפסוקים, כדי לראות איך מנציחים אירוע גדול, בתוך הפרטים הקטנים של חיינו. למשל, מילת מפתח שחוזרת הרבה, לדורותיכם. כל דבר הוא לא רק לכם, אלא לדורות הבאים. והיה היום הזה לכם לזיכרון, וחגותם אותו חג להשם לדורותיכם. חוקות או חוקת עולם תחגוהו. זה על פסח. וגם, ושמרתם את המצות, כי בעצם היום הזה הוצאתי אתכם, את צבאותיכם מארץ מצרים. ושמרתם את היום הזה, מה? לדורותיכם חוקת עולם. כל דבר שקורה פה הוא לא רק הווה, הוא גם עתיד. עוד דוגמה, ושמרתם את הדבר הזה לחוק, לך ולבניך עד עולם. כל דבר הוא או חוק, או חוקה, או לדורותם, או לדורותיהם. בקיצור, התורה אומרת, אל תפספסו. מה שקורה עכשיו אונליין בזמן אמת, איך תציינו אותו אפילו עוד 3,000 שנה? איך למשל? באוכל. הרעיון הוא שאנחנו לא מדברים על זה שאכלנו מצות. אוכלים מצות. חשבתם פעם איזה דבר מופלא זה? זה סטארט-אפ. אנחנו מתחזים לדור יוצא מצרים ואוכלים את אותו לחם חירות, לחם עוני, אותה מצה שהם אכלו. שוב, זה לא אלמנט במוזיאון. זה בפה שלנו, של הילדים. הסתכלו. והיה כי יביאך השם אל ארץ הכנעני והחיתי והאמורי והחיבי והיבוסי, אשר נשבע לאבותיך. לתת לך, ארץ זבת חלב ודבש. ועבדת את העבודה הזאת בחודש הזה, את עבודת הפסח. שבעת ימים תאכל מצות, וביום השביעי חג להשם. אנחנו מקבלים תפריט, כן, קולינרי, אלפי שנים קדימה לליל הסדר בניסן הקרוב של תשפ"ג. זה בלתי נתפס. אבל ככה באמת מנציחים מציאות. אף אחד לא שוכח את יציאת מצרים, ממשיכים לאכול את מה שאכלו אבות אבותינו וכו'. מה עם הילדים? מה עם הדור הבא? הם חייבים להיות חלק אינטגרלי מהסיפור, הם חייבים להסתקרן. הרבה מאוד פסוקים מוקדשים להם בפרשה. שוב, כרגע הילדים עוד מבולבלים, הם מחכים ליציאת מצרים. אנחנו לא מדברים עליהם, אלא על הילדים של הילדים של הילדים של הילדים של הילדים של הילדים, הבנתם? שלהם. אנחנו רוצים שהם תמיד יסתקרנו. מה זה מה נשתנה? לשאול קושיות, לשאול שאלות. תמיד יהיו להם שאלות, בליל הסדר ובכלל. שימו לב. והיה כי תבואו אל הארץ אשר ייתן השם לכם כאשר דיבר ושמרתם את העבודה הזאת. והיה כי אומרו אליכם ביניכם, מה העבודה הזאת לכם? הבנים שואלים, ואם זה כבר מזכיר לכם ללסדר, בהחלט, בואו נמשיך. והגדת לבינך, והגדת לבינך ביום ההוא למור. בעבור זה עשה השם לי בצאתי ממצרים. ועוד ילד שואל, והיה כי ישאלך בינך מחר לאמור, מה זאת? ואמרת אליו, בחוזק יד הוציאנו השם ממצרים מבית עבדים. אם שואלים שאלות, הסיפור ממשיך. כל עוד הסיפור מסקרן אותנו, יש עתיד, יש תקווה, הדור הבא, הוא חלק מהסיפור, הוא לא אדיש, הוא לא הולך החוצה. יש לכם אולי טעם של איזה קני דלח או מצות בפה, נכון? אני לא יודע, זה כבר ממש אווירת פסח, הגדה של פסח, כל הטקסטים האלה, מקווה שאין פה כאלה שכבר התחילו לנקות לפסח, אני לא יודעת, אבל הנקודה הזאת של שאלת שאלות של הדור הבא, היא בהחלט נקודה משמעותית, שמלווה את כל ככה תולדותינו. נעבור לסימן הבא, התפילין. באמת זה ציון דרך מעניין. אני חושבת שהתפילין ניתנת, המצווה ניתנת לנו באותו לילה קדוש, באותו תזמון, ליל יציאת מצרים. וגם בתוך התפילין, בפרשיות, הסיפור הזה ממשיך להיות מסופר. והיה לך לאות על ידיך ולזיכרון בין עיניך, למען תהיה תורת השם בפיך, כי ביד חזקה הוציאך השם ממצרים. מסביר לנו רש"י, רוצה לומר, שתכתוב פרשיות הללו ותקשרם בראש ובזרוע, שהרואה אותם קשורים בין העיניים, יזכור הנס וידבר בו. אנחנו במובן מסוים, סליחה על הדימוי, לוקחים מגנט מיציאת מצרים. מכירים את זה? היום, אם באירוע יש צלם מגנטים, מה, אנחנו מה זה זוכרים? למה? תעשו צ'יז, צלמתם יופי, אתם בלוח, הדביק שם בחוץ. אתה מוצא את המגנט שלך, לוקח אותו הביתה, ואיפה שם על המקרר? החתונה של מוטי ודליה תלווה אותך עכשיו 20 שנה. אתה תתלה איתה כל מיני פתקים וכל מיני תזכור, לא הולך, אתה לא תזרוק את זה. כלומר, לקחת מאירוע לא רק את מה שאתה ראית בעיניים, אלא אלמנט קטן מצולם, כאילו חתיכת אירוע הולך איתך. אנחנו ביציאת מצרים, אנחנו לוקחים איתנו חתיכת אירוע. קוראים לזה תפילין. בעצם כשאנחנו רואים מישהו עם תפילין, היום זה פשוט כל כך טבעי, רואים מישהו עם תפילין, צריך להגיד, יואו, זה אחרי ליציאת מצרים. הוא שם על היד ובין העיניים, על הראש, כדי לזכור את אותו סיפור. יציאת מצרים, מסביר לנו הרב קוק, זה בעצם מאבק תמידי. זוכרים? כל הזמן אומרים את זה. הוא כותב, הרב קוק, על המצווה הזאת של תפילין. למה מניחים? למה עושים? אחת המצוות גם הפופולריות ביותר. למה הוא אומר? זכר ליציאת מצרים. או בלשונו של הרב קוק, באמת, עצם פעולת יציאת מצרים היא פעולה שאינה נפסקת כלל. כל היסוד של יציאת מצרים הוא להילחם בטבע הגס של החיים. הוא רוצה להילחם בטבע, והתפילין בעצם, הייתי אומרת, מכניסים לנו לתוך החיים את האור של יציאת מצרים. ונלחם בשגרה השוחקת, בטבע המשעמם, אולי גם המנוון. אנחנו בעצם יוצאים פה מעבדות לחירות, ואונליין תוך כדי נותנים לעצמנו ככה קודים, טיפים, שנים, תפילין, מצות, חינוך הילדים, כל כך הרבה דברים שישמרו לנו את זה לנצח. אפילו בפסוקים הממש מרגשים, כשזה קורה ממש הדבר עצמו, שימו לב למילה האחרונה, תראו מה הולך פה. והיא וחד בחצי הלילה, והשם מיקה כל בכור בארץ מצרים, כן? מכת בכורות. מי בכור פרעו היושב על כיסאו, עד בכור השבי אשר בבית הבור וכל בכור בהמה. ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו, צאו מתוך עמי, גם אתם, גם בני ישראל, ולכו עבדו את השם כדבריכם. סוף סוף זה קורה. ואז יש מין סיכום כזה, ומושב בני ישראל, אשר ישבו במצרים, 30 שנה ו-400 שנה. 430 שנה זה לקח. והיא מקץ 30 שנה ו-400 שנה, והיא בעצם היום הזה, יצאו כל צבאות השם מארץ מצרים. איזה מרגש. ליל שימורים הוא להשם להודיעם מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל. אפשר היה לסיים פה, אבל לא. אנחנו נסיים במילה לדורותם. אנחנו לא רק נגיד לכם שהם יצאו מצרים אחרי 430 שנה, אנחנו נגיד שהלילה הזה הוא לדורותם. עד לדור הזה ועד לדור הבא. והסיפור הזה ממשיך להיות מסופר. זה אחד הסיפורים המפורסמים בעולם כולו. סיפור יציאת מצרים, סיפור שמשפיע על התרבות האנושית, וקודם כל משפיע עלינו. רוב מוחלט של יהודים חוגג את ליל הסדר, ומזכיר את יציאת מצרים בכל פעם. אם אומרים שמה ישראל, בתוך המזוזה, בתוך התפילין, יציאת מצרים נוכחת וקיימת וממשיכה. והסיפור הזה של עם וארץ ממשיך. אתן לכם דוגמה ממש מהימים האחרונים. שלחו לי שתי משפחות, שני סרטונים מקסימים, אני פריקית של הדברים האלה, אז יודעים לשלוח לי, של עולים חדשים שעולים לארץ. פעם היו באים למות בארץ ישראל, היום, שימו לב, זה אנשים שהילדים כבר פה, הנכדים כבר פה, וככה הם מגיעים באישון לילה. הראשונה היא ב-97, השנייה נראה לי ב-98. שוב, יש להם פה כבר דורות. לאחת מהם יש בני נינים שכבר כאן, והם עם הצד הנכון של ההיסטוריה, הופכות לישראליות, עושות עכשיו שבת ראשונה כישראליות בארץ, אז ברוכות הבאות. הנה מה שקורה בלילות בנתב"ג. שימו לב. אז ברוכות הבאות לישראליות החדשות, ואנחנו מסיימים את המסע הזה. דיברנו על קידוש החודש, קידוש ההתחדשות. דיברנו על ליל סדר שבו מתכנסים פנימה כדי להשפיע החוצה. ודיברנו על כך שתוך כדי החוויה אנחנו כבר צורבים בעצם את העתיד, כדאי לחיות ככה, שדברים שחשובים לנו, לחשוב תמיד גם איך הם ישמרו לדורות הבאים. תודה רבה לכם, שבת שלום, שבוע הבא, איזה פרומו, שבוע הבא, קריאת ים סוף. להתראות, שבת שלום.